היי, אנחנו הבנצ'מארק, פודקאסט על עולם הפרסום, המדיה, המרקטינג והדאטה. אנחנו נסקר וננתח את ההתפתחויות בתחום ונעמיק במושגים שכל איש שיווק, פרסום ומדיה צריך להכיר ב-2022. אז אני ליאור שבו, והיום איתי פה עמית אוחיון ותומר נחום.
אז היי, אני עמית אוחיון, הפאונדר של IDX, פלטפורמת פרסום ישראלית, פרוגרמטית, 13 שנה בפרסום, לפני כן הרבה יותר זמן בעולמות של ניהול ואנליזת מוצר, הרבה שנים בדיגיטל, ועכשיו אני פה.
אז אהלן, אני תומר נחום, אני 15 שנים כבר בתחום הדיגיטלי, אני מנהל היום את המחלקה המסחרית של קבוצת מאקו, שזה אומר מאקו, N12, Tech12 ובקרוב 12 פלוס, חי ונושם את הדיגיטל המון המון שנים, ועכשיו אני פה.
אז אני ליאור שבו, 14 שנים במדיה ושיווק דיגיטלי, התחלתי כמדיה פלנרית ביוניברסל מקן דיגיטל ב-2008, התפקיד האחרון שלי היה סמנכ"לית אסטרטגיה. ב-2020 עבדתי תחת מקן, הקמנו את MRM עם רון כספית, בכל התחום של מרקטינג, אוטומיישן ודאטה. והיום אני סמנכ"לית השיווק של פרימיס, חברת וידאו דיסקאברי, בקבוצת מקן, אתק, בצד פאבלישר.
וואו, עברת אלינו?
עברתי צד, עברתי to the dark side of publishers.
To the bright side.
יאללה, בואו נתחיל.
יאללה, על מה מדברים היום אז?
אנחנו, יש לנו פרק מטורף, אנחנו הולכים לדבר על משהו שמטריד לדעתי כל אחד ואחת מהמאזינים והמאזינות שלנו.
וזה נקרא פייסבוק, בואו נדבר על פייסבוק ועל מה שקורה עם פייסבוק בזמן האחרון. למעט הסקנדל שנדבר עליו גם זה, אבל לפחות התייקרות המחירים ויש איזשהו שינוי מהותי בדינמיקה שמה של הקניינים, ועל זה רצינו לדבר.
נכון. אז שנייה לפני שניכנס לפרטים, בוא ניתן רגע קונטקסט על מה זה פייסבוק בחיים שלנו, ומה זה פייסבוק בחיים של הצרכנים שלנו. אז שנייה, נתונים מעודכנים. פייסבוק הגיע בעצם בתחילת השנה כבר לכמעט 3 מיליארד יוזרים ברחבי העולם, שזה מטורף, זה כמעט 40%.
יוזרים או חשבונות?
יו, גם על זה אנחנו נדבר. וגם אתה צריך לשאול אם זה חודשי או יומי, אז זה חודשי. ואם אנחנו מורידים את כל מי שמפחות מגיל 13 והאוכלוסייה בסין, ששם בעצם פייסבוק עדיין חסומה, אנחנו כבר כמעט על 60% מאוכלוסיית העולם, זה מפחיד. בישראל, דרך אגב, זה אפילו יותר, כרגיל, אנחנו במוגזמים, כבר 81% מהישראלים גולשים בפייסבוק, 53% באינסטגרם. מה שמעניין לגבי הנתונים האלה זה שבעצם, נכון, יש עדיין צמיחה, גם היוזרים החודשי צומח, אבל ברמה היומית הייתה ירידה קטנה מהסוף השנה לרבעון הראשון של 2022, פעם ראשונה שמספר היוזרים הפעילים יומית ירד ב-0.1% אמנם, אבל זה הספיק לרסק שם את המניה ולעשות הרבה בלגן עם חדשות נוספות שיצאו ונדבר גם עליהם. מבחינת תקציבי פרסום, עוד באמת נתון אחרון לפני שאנחנו צוללים, פייסבוק, גוגל ואמזון.
איך יורד מספרים ליאור?
חולה על מספרים. ב-2021, 7 מתוך כל 10 דולר שיוצאים בתעשייה הזאת, הולכים לגוגל, לחברים של עמית, גוגל, פייסבוק ואמזון. פייסבוק לבדה, דרך אגב, זה 1.5 דולר מתוך כל 10 דולר, 15% מהתקציבים.
אבל בישראל לא, נכון? בישראל זה הרבה יותר גבוה. זאת אומרת, הייתה זה של בקרה, אם אני לא טועה, נכון? הייתה
פרסום. בקרה דיברו על 70%.
72% השאר הכללי.
לגוגל, כן.
אני חושבת שההבדל המשמעותי שבישראל פשוט אין פרסום באמזון.
נכון, לא רק.
אז זה פייסבוק וגוגל, ובדיוק, והעולם הפרוגרמטי פה הרבה הרבה פחות מפותח, כפי שאנחנו יודעים.
בגדול, הקטע הוא שלי, לנו זה תמיד היה מוזר, לכן גם התכנסנו כאן היום, הדיבור היה שברגע שאפל התחילו מה שנקרא ATT, האפל טרקינג, whatever, כאילו.
אפל טרנספרנסי טרקינג.
כן, טרנספרנסי טרקינג, ATT. אז שהם התחילו עם זה, התחיל הבלגן שכולנו ציבורית נהינו עדים אליו. אבל דברים קרו קצת לפני כן, שיבשו לפייסבוק את היכולת להיות מה שנקרא דומיננטים לכל שרשרת המזון. אז אחד, כבר לפני שנתיים או יותר, תומר ירחיב על זה בהמשך, לפייסבוק היו המון שליחים נקרא לזה, בכל רחבי האינטרנט הפתוח ולא אצלם באפליקציה, שמאוד מאוד עזר להם לביזנס, וזה נגמר, תומר ירחיב על זה, כי זה עניין של פאבלישרים. במקביל, מה שקרה זה שכאילו, לכאורה, אנחנו ניצבים בפני עידן שלטרגט בפייסבוק ובכלל הופך להיות יותר ויותר גולמי, פחות מדויק, פחות כאילו גברים בתל אביב, טבעונים זה, אלא ביותר יותר זה. ומה שבהיגיון הכלכלי של כולנו, או מה שהשואה שהבטיחו לנו, שכשירד ה-third party cookie, כשירדו אפשרויות האלה של לטרגט, כמו שלפייסבוק בעצם קורה כרגע, לא משנה שזה בגלל אפל, אנחנו כפאבלישר נסבול מירידה של CPMים. שוב, אם יורד כל הדאטה, אם יורד כל הטארגטינג, כל התחכום, אז העלות של יוזר בודד הופכת להיות הרבה יותר זולה, כי אתה כבר לא מזהה אותו, אתה כבר לא יודע שהוא עם אינטנט כזה וכזה. אז לכאורה היית אמור לצפות שכל הבלגן שקורה כביכול לפייסבוק בגלל אפל, קוקיס, כל המזה משתו, יוריד את עלויות ה-CPM. אבל מה שבתכלס קורה זה שפייסבוק מציגה גידול מאוד חד בעלויות CPM, נגיד, עד לפני ההשקה של ה-ATT, 32% בערך בשנה, ומה-ATT, שזה חצי שנה, לא זוכר בדיוק את הזה, עוד 6%. זאת אומרת, אם בגדול אין דאטה, CPMים אמורים לרדת כאילו, קרה ההפך, ה-CPMים עלו, עלו לפני, ועלו גם ממש אחרי ההשקה של הדבר הזה.
אז הבנו מה קרה בעצם, אז למה זה קורה, עמית?
האמת שזו שאלה שכולנו מתחבטים איתה, ולכולנו הייתה כאילו תשובה, כביכול, זה קורה כי כל הסיפור הזה של ATT, של Apple Transparency Tracking, וה-Third Party Cookies, וכל הדבר הזה בעצם, גורם לנו למדיה פחות מדויקת ופחות איכותית. ואז אתה אומר לעצמך, לכן אני משלם יותר, אבל רגע, בגלל שלי יש מדיה, זה לא עובד ככה.
לא.
כי, בדיוק, זה לא היה הסבר, כי זה מה שלא הצלחנו להבין. כי אם יש מקום שבו אין טארגטינג פתאום, יש פחות דאטה, בגדול מה שכולנו יודעים אקסיומטית, ה-CPMים אמורים לרדת.
נכון.
לגמרי.
וזה לא קרה.
לא.
ולכן אני חושב,
ואז הסתכלנו החוצה בעצם, אמרנו,
בדיוק, הסתכלנו החוצה, חקרנו, ואנחנו חושבים שאנחנו יכולים להגיד, באמת די בביטחון, שכנראה זה קליימקס של תהליך שקורה לכל פלטפורמה, בטח גלובלית, שממצב שבהתחלה, כמו שטיק טוק היום, אין שגעות, לייקים ב-10 אגורות, קליקים ב-0.00.
ומעט מאוד פרסומות.
ומעט מאוד פרסומות באמת, אנחנו מגיעים היום למצב שאחרי הרבה שנים לפייסבוק יש הרבה יותר מפרסמים. בשנתיים האחרונות לא לשכוח שהיה את הקוביד, הקוביד גרם לחברות הטק לעלייה עצומה בביקושים ובהכנסות. פייסבוק, גוגל, למה? זה טירוף. כולנו זוכרים.
נכון, כולנו ישבנו בבית, היו ביקושים מטורפים.
ושלישית, בתוך הביקושים האלה גם, הקצה של הקוביד היה בועת גיוסים המטורפת שעברה לא רק בישראל, לא רק וויקס, איירון סורס, כל אלה, בכל העולם חברות קיבלו ערימות של כסף, ומה עושים עם כסף?
צריך להוציא אותם, יוזרים. צריך להביא יוזרים, צריך להראות גדילה.
בדיוק. אז אני חושב שהפוך, בגלל שאין טרקינג, ה-CPM אמורים להיות יותר נמוכים. הם לא יותר נמוכים, וזה לא הולך בקו הכלכלי ההגיוני של ככל שהדאטה פחות מחודד, ה-CPM יותר נמוך, זה לא קרה, ההיגיון הכלכלי הזה, בגלל שאני חושב כולנו איזה, הדימנד פשוט עולה על הסופלי. יש הרבה מפרסמים שהתבגרו לתוך הפלטפורמה, שמוציאים יותר ויותר כספים שם.
נכון.
יש הרבה יותר מפרסמים חדשים שהגיעו המון המון כסף, וכל הדבר הזה בסוף יוצר בעולם של בידים, ביקוש, הרבה יותר גבוה לאימפרשן, ואז זה לא משנה.
ביקוש עודף מייצר את העלייה
ממש,
הזאת.
ממש.
עכשיו, עוד דבר בעצם זה שחלק מזה שאין סיגנלים, יש הרבה חברות שבפחות בשלב הראשון אמרו, רגע, בוא נגדיל את ההשקעה, כי אנחנו צריכים עדיין לשמור על אותו קצב של המרות. בסדר, אם ניקח אפילו בדוגמאות הכי בסיסיות בארץ, מקס עדיין צריכים למכור X הלוואות, אפילו חברות כמו למון עדיין צריכים להביא X יוזרים, וה-X יוזרים האלה, נגיד בחברות הטק, מה שאמרנו, זה רק הולך ועולה.
בפועל, מה שקורה זה שמפרסמים עדיין מתפשרים על המרג'ינים שלהם. זאת אומרת, אם למון מקודם הם מביאים יוזר, סתם דוגמה, בשקל ללייפטיים, עכשיו זה יעלה לו סתם דוגמה, שקל וחצי, ולכן היכולת שלו לקנות הרבה יוזרים, או יוזרים בזה, היא הולכת ופוחתת, אז הם משלמים יותר, הם פשוט משלמים יותר על מה שבעבר הם עשו, האפקטיביות ירדה, אבל ההוצאה עדיין חייבת להימשך מבחינתם.
אנחנו גם שומעים על הרבה מפרסמים שקצת נוטשים את עולם הווידאו, שזה היה עולם של ברנד קצת בפייסבוק.
נכון.
וזה עובר יותר ל-hardcore performance base.
תראו, בפייסבוק עשו שיפט מאוד עם השנים, כאילו.
כן.
וזה בדיוק מה שקרה גם לטיקטוק.
נכון.
עשו שיפט מאוד חזק לכיוון הפרפורמנס.
נכון.
אוקיי, אז הבנו בעצם למה זה קרה. גם היה לנו את העניין של קוביד, ובאמת עלייה מאוד מאוד גבוהה בביקושים, קודם כל של היוזרים, שברגע שיש ביקושים מאוד גבוהים של יוזרים, יש גם ביקושים מאוד גבוהים של מפרסמים, כולם יושבים בבית ובעצם צורכים, כל עולם האי-קומרס שהתפוצץ וכולי, ועל זה לא רק, כי הנושא שבאמת של הפרייבסי והטרקינג ביחד יצרו באמת את האפקט הזה שגרם לעלייה מאוד משמעותית ב-CPM. ראינו גם ממחקר, אחד מחקרים מאוד ידועים שהתפרסמו ממש לאחרונה, זה שמצד אחד ה-CPM עלה, מצד שני ה-CTR ירד, מה שיצר לעלייה מטורפת בעצם בעלויות ה-CPC, שזה מה שבסוף המטבע המוביל בפייסבוק.
מדברים על מעל 20% עלייה ב-CPC, זה ביג אישיו לחברות גדולות, כמו למונד וכל
העולם ה... בטח, זה כאלה זה...
אז מטורף.
בוא ננסה גם להבין מבחינת המפרסמים, אם שנייה נחלק אותם לעולמות של הברנד, שזה בעיקר ה-CPG, באמת תנובה, שטראוס וכולי, פרוקטר, יוניליבר בעולם, ולחברות הפרפורמנס, כאילו איך זה משפיע בעצם על כל אחד?
באינדיקציות שאנחנו מקבלים, ושוב, האינדיקציות האלה זה קולגות שעובדים בחברות מתוך העשרות שיש פה של שוק האקספורט, ומהרבה מהרבה מנהלי מדיה שאני מכיר בזה, היה שיפט בחצי שנה האחרונה של הרבה תקציבים מפייסבוק למקומות אחרים. חלק הלך לגוגל, אז גוגל הרוויחו על חלק מעניין הזה, וחלק, הרבה מהם פשוט פנו לאפיקים של חזרו לחפש DSPs, וחזרו לחפש פאבלישרים ישירים, וחזרו לעשות כל מיני ניסיונות, ואני אגיד לכם יותר מזה, אני חושב שכאילו הרבה, מתחילים אולי להבין, ואנחנו בתור אנשים דיגיטליים, אני חושב שכאילו בכיף אני גם אומר את זה, כי אנחנו אוהבים דיגיטל, ויש עליו בז יותר מדי גדול בהרבה מובנים שפוגע בנו, הרבה אנשים כאן יריקו את הכסף, ושימו אותו באונליין, באופליין.
שזה דרך אגב תהליך שקרה גם בלי קשר לפייסבוק, כן, צריך להגיד את זה.
מה?
של התבגרות הפרפורמנס, החברות האלה שגדולות, שאמרו, אוקיי, יש איזשהו גבול לכמה יוזרים אנחנו יכולים להביא במודעות...
כמה יצירת ביקושים אפשר לעשות, בלי יצירת ביקושים,
בדיוק, בלי יצירת ביקושים, ועברו בעצם ליצירת ביקושים. אנחנו הקשבנו בעצם גם לפודקאסט של שי וינינגר, מנכ"ל למונייד, שהתארח אצל ערן גפן באמת לא מזמן, והוא אמר, למשל, בפרספקטיבה שלו, שאחד הדברים שהם עשו זה לפתח יכולות אינאוס שיתחלפו את עולם האטריביושן או אתר, הסיגנלים שהם קיבלו מפייסבוק, כמו למשל דאטה סיינס, פרדיקשן מודלס, ודברים כאלה שהם יכולו בעצם לעשות את כל העולם הזה אצלם, עדיין להביא את היוזרים מפייסבוק, אבל לתחלף בעצם
אז את העולם שלהם. אז מה שקורה, וזה הכל תהליכים, תהליכי עומק של no third party cookies.
נכון.
No third party cookies, קרי, לא משנה אם זה פייסבוק אתה קונה בה או זה, אני כלמונד קשה לי להביא סיגנלים, אז אני צריך עכשיו לשבור יותר את הראש על הפרסט פארטי דאטה שלי, על הסיגנלים של היוזרים שלי, ולעשות אופטימיזציה אצלי ולא מול הפלטפורמות, לא בתוך הפלטפורמות, לא בבלק בוקסים של הפלטפורמות.
וגם זה משרת אותם, כי פתאום עכשיו אני מוציא מאות אלפי דולרים או מיליונים כבר, עשרות מיליונים על ברנד, איך אני יודע אם זה עובד לי או לא, גם שם הם צריכים בסוף לייצר איזושהי מדידה משל עצמם, איך זה משפיע על על ה-user acquisition, על ה-installs שלי או whatever, וזה גם מאוד משמעותי.
אחד המקומות הראשונים שפייסבוק נפגעו, הייתי קורא לזה, בעולם הזה של attribution ובעולם של הדאטה שהם היו אוספים מחוץ לפלטפורמה שלהם, כי תמיד חשבנו, עד המקרה הזה, אני לפחות אותו, חשבנו שבפייסבוק, כשאתה באפליקציה, יש את כל האינפורמציה עליך. כאילו, מה שקורה בחוץ לא כזה מעניין.
נכון. אז מה, אתה
היה
שם? אי שם ב-2010, פייסבוק בעצם הציע לכלל הפאבלישרים בעולם אפשרות תמימה לגמרי להוסיף כפתור של לייק ושיר לתוך העמודים. ובעצם היוזרים יכולים להראות, לשתף לחברים שלהם מה עניין אותם בכתבות ו...
מעניין אם אנשים זוכרים את זה, הם זוכרים את זה שהיה פעם ליד כל כתבה, החברים שלך קראו את הכתבה, החברים שלך עשו לייק.
אני ממש ממש זוכרת את זה, זה גם היה משמעותי.
זה היה בכל מקום, בכלל זה נעלם, אז לא היה בקטנה.
וזה בעצם יצר לכל יוזר אהדה לעמוד מסוים, כי הוא רואה שעוד חברים שלו קראו את זה. לכולם זה היה נראה מאוד... רך ועדין ומשתף.
ומה בעצם קרה?
בעצם, כאילו, המביני עניין כבר ידעו מאז, אבל זה בעצם קוד של פייסבוק, פיקסל כלשהו, שצבע את כלל הגולשים בכל הפאבלישרים, בכל עמוד שהיה בעצם לייק או שר. רוב הדומיינים בעולם בעצם נתנו דאטה פוינטס לגוגל, השרתים של, של פייסבוק, סליחה, ובעצם נתנו את כל המידע על האינטנט ולאטריביושן של כל אותו יוזר. עכשיו, בכל המידע הזה השתמשו פייסבוק גם לתוך המידע שלהם באפליקציות שלהם, שזה אינסטגרם ופייסבוק וכו, וגם לכל הנטוורק, לכל האודיאנס נטוורק שלהם. פייסבוק בעצם הקימו, לא זוכר מתי, צריך לוודא את זה, אבל הם הקימו בעצם פלטפורמת פייסבוק אודיאנס נטוורק, שבעצם... הייתה מוטמעת בהמון המון אפליקציות.
GDN כזה, GDN של פייסבוק.
נכון. חשוב להגיד שבצד של המפרסמים, הביקושים עליהם לא עיוורים. בסוף מפרסם מקבל מוצר מעולה. בסדר? גם חלק מההתבגרות הזאת זה שהייתה עליהם מערכת בהתחלה, מערכת פרסום מאוד מאוד מאפנה כזאת, והלכה והשתכללה, ונתנה לך כלים של ברנד ליפט, ונתנה לך כלים גם של באמת מדידה.
כאילו,
היה מאוד קל למכור אותו. זה היה...
ובגלל זה כל הכסף נער לשם. בכמויות,
לא, צריך להגיד שגם האלה. עדיין, גם בהרבה דברים, כן, אבל...
אין ספק שהם נותנים טרגטינג ברמה הכי הכי גבוהה בעולם היום, אבל עדיין...
מתחילים להבין יותר טוב למה גם.
בדיוק, עדיין אנחנו מבינים לא למה האינטנט ב-90% מהמקרים, אולי אני מגזים פה, התחיל אצל הפאבלישרים. הם הבינו מה קראת, הם ראו את התנועה שלך באופן ווב, ובאפליקציות, זה לא רק בדסקטופ.
לא, אבל אל תשכח גם שפאבלישרים בסוף היו גם מוציאים הרבה מהתוכן שלהם לתוך פייסבוק.
בואי נעשה רגע קונטקסט, ההתגרות התחילה מזמן באיזשהו מובן, וזה היה אחד הסממנים הראשונים.
אז אמרתי שב-2010 בעצם כולם התחילו להטמיע את זה, ו-2015 פייסבוק הודיע רשמית שהיא מתחילה לאסוף את המידע מתוך הכפתורים האלה של השיר והלייק, מכל הפאבלישרים, ואז באותו רגע גם קמה כבר התנועה של כל הארגונים שאמרו, חבר'ה, אל תאספו אם בן אדם לא לחץ לייק או לא לחץ שייר.
יוזר שבא לקרוא כתבה, נאסף למחולה של פייסבוק. הוא היה במאקו, אבל עכשיו פייסבוק, סימנו אותו.
מה שמדהים בכל העניין הזה, גם שלא היה לך פייסבוק אקאונט, עדיין הם ידעו עליך מידע אדיר.
קוקי.
נכון, קוקי. שלום קוקי.
אז כאילו, מצד אחד, כל מי שיש לו פייסבוק או אינסטגרם ידעו עליו עולם, ואז עשו את ההצלבות מידע. ומצד שני, אם הגעת יוזר תמים, סתם לעמוד במאקו, עדיין הצבעת ואספו עליך דאטה פוינטס.
מתי הורדתם את זה? כאילו,
אז אנחנו במאקו הורדנו את זה
ב-2018. נכון.
שהבנו מה קורה שם.
וכולם, אבל היום אני כבר לא רואה את זה בשום מקום.
והיום זה...
לא, היום זה לדעתי גם מאוד מאוד ירד, זה ביחד, בכלל כל הנושא הזה של גם לייקים לעמודים עסקיים גם, וכל זה, זה נעלם נראה לי פחות או יותר באותה תקופה.
כי כולם יותר מודעים למה קורה היום מאחורי הקלעים.
אז תחשבו ש-2018 נגיד מה קורה, לא זוכר וואן את זה כבד בערך וזה, ואז אנחנו מדברים על 2019, זה היה חלק, אנשים לא, זה באמת כאילו ברח מהאוזן, אבל זה, ביחד עם החסימה של ה-third party cookie בספארי,
נכון,
לפני ה-ATT,
נכון.
פגמו ועצרו כבר תנודות בפרסום בפייסבוק.
נכון, זה היה תחילת המגמה, שהשיא שלה, אני חושבת, אנחנו רואים עכשיו, ודיברנו בדיוק. על זה שקוביד, ובעצם כל הנושא של הגיוסים והכל, הביא את זה לאיזה פיק. אז דיברנו על עליית המחירים, הבנו בעצם מה קרה, ואת ההשפעות של זה על המפרסמים מכל מיני סוגים, בין אם זה בארץ ובין אם זה באקספורט, אבל זה לא הדבר היחידי שקורה כרגע. כלומר, יש פה עוד איזו שערוריה, סקנדל מאוד מאוד משמעותי. יש כמה, אבל בוא נדבר שנייה
על... בוא נדבר על הפיל בחדר.
על האחרון שביניהם, ומה המשמעות שלו.
וגם נקשר את זה אחרי זה, איך זה קשור לעליית מחירים וכל הדבר
כי,
הזה.
כי בדיוק.
זה... כן. אז הסקנדל האחרון של פייסבוק, זה בעצם בעולם הריץ'. ריץ' זה מושג שכל קמפיינר חי ונושם על פיו, בעצם להגיע לכמות יוזרים גדולה, בכל קמפיין דיגיטלי, במיוחד בטלוויזיה, כאחד שחי בבניין הזה שנקרא קשת. אז ריץ' זה המושג הכי גדול, להגיע כל יום לכמות מאוד מאוד גדולה של אנשים. אז בעצם בהבטחה של פייסבוק היה להגיע לריץ' ענק, שזה אומר אנשים חדשים. הם הבטיחו אנשים ולא יוזרים ולא חשבונות, והבעיה שקרתה שבעצם הם הודו בזה שפייסבוק רימו לכמה אנשים הגעת? הגעת לחשבונות ולא לאנשים אמיתיים. בעצם רימו אותך ב-20-30% מהספנד שלך. אתה במקום להוציא מיליון דולר, צריך להוציא פתאום 1,200,000 דולר להגיע למיליון אנשים, ולא חשבונות פקטיביים, ולא בוטים שיש.
הם בעצם ידעו שיש חשבונות מזויפים וכפולים.
נכון.
פייסבוק ידעה את זה. היא לא... הציגה את זה למפרסמים בתוך הממשק שלה. זה היה ההבדל המשמעותי, והתחילו על זה בעצם התכתבויות פנימיות, וההתכתבויות עליה זה הגיע עד לאנשים הכי הכי בכירים שם.
אם נעשה את זה רגע, כמה זה שונה מאיש מדיה בשנות 98, שהיו 100,000 חשיפות בקמפיין, והוא רושם שם 200,000 ושולח ללקוח.
זה לא שונה, קודם כל זה הרבה יותר גדול.
זה הרבה יותר גדול, כי זה קורפרט אמריקאי.
נכון, וגם זה נורא.
זה מה שמדהים, הם ידעו על זה הרבה זמן, ועכשיו זה יוצא,
כן, יש תכתובות שכולם שעובדים אומרים.
דרך אגב, הם יכולים להגיד, בסדר, וצורך העניין אתה יכול להגיד מה ההבדל בין דוח מדיה שנשלח מאתר, ולא מוריד את הבוטים שנכנסים.
בוא נזכיר למפרסם, לאנשים פה לפני... לא זוכר כמה שנים כבר, זה 5-6 שנים, פייסבוק דחפו נורא חזק את הוידאו, ווידאו, 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 וכמו כל ממשק, יש לך כמה צפיות היו לך, נכון? עכשיו כולנו, כשחושבים על צפיות, חושבים על ראו את הוידאו.
נכון.
אנשים פה שילמו כסף, ראו תוצאות מעולות של צפיות, וצריך לזכור שפייסבוק בתקופה היא לא אפשרה לך לשים טאגים של צד שלישי כדי לבדוק אותם.
נכון.
האמון בהם היה כל כך מוחלט, שאף אחד בכלל לא חשב לאתגר אותם.
לא, אני יכולה להגיד שאנחנו חשבנו מאוד וניסינו גם, אבל לא הייתה אפשרות. פשוט אומרים לך, אין, אי אפשר. אי אפשר לעשות אד סרווינג, אי אפשר לעשות מוט, אי אפשר לחבר בעצם שום כלי, ולקח להם הרבה מאוד זמן בכלל להגיע למקומות
זה
האלה.
קרה, אז אנחנו נגיד, כי זה קרה אחרי לחץ שהגיע ממפרסמים.
נכון,
זה
נכון.
WPP, נכון, ב-2016 נכון. עשו סקנדל גדול של מסמנים את השיעורי בית שלהם.
Grade your own homework.
באיזשהו שלב גילו אנשים שפרסמו הרבה כסף בווידאו בפייסבוק, שכשהם ראו צפייה בפייסבוק בעלות של 3 אגורות זוזים לזה, זה בעצם 3 שניות מהווידאו. נכון. בפייסבוק אומרים, כן, 3 שניות, זה האטנשן, זאת אומרת, הם החליטו על דעת עצמם, לא סיפרו לאף אחד ששלוש שניות בסושל, זה אטנשן שם, מספיק זמן ו...
נכון, ואז בעצם היו הרבה מקומות, מקומות שעברו למדוד את הווידאו בצפייה מלאה. בצפייה של 25%, 75%.
לא צפייה כמו שמיסטר כן. פייסבוק מגדיר, אלא צפייה מלאה שאין עליה נכון. מחלוקת ו... טעויות וזה, אבל זה היה סקנדל ראשון מאוד מאוד גדול.
ומאז יש את המדידה של בעצם
אחוזים. יחסית.
חשוב להגיד גם, נכון, יש את המיילים, אבל זה גם תביעה שעוד מתנהלת, ויש פה איזשהו תהליך משפטי. לא, אנחנו פשוט לא באים, אנחנו אומרים מה שאנחנו קוראים, ומנתחים את המצב.
וכולנו קוראים, תשמעו, אנחנו קוראים אימיילים וקוראים זה, ואתה רואה, בואו, יכול להיות שיצאו מזה באיזה המטלה הזה, אבל אתה קורא אימיילים של סנדר פוצ'י ושרלי סנדברג, סוגרים דילים שנקראים בלו ג'די, ברנרד כאילו, בואו, ראינו את זה, אם בסוף ימצאו נכון. את הזה, זה משהו אחר, אבל אתה רואה שכותבים שחור גבי לבן, בכירים איזה, שוואלה, משהו פה לא הגיוני, אנחנו בעצם, אנחנו לא מוכרים יוזרים, אנחנו מוכרים פה פיק, ומדובר על 10, עכשיו תקשיבו, זה כולה 10-15%, תחשיבו על כמה הקורפורטים האלה, כל כך לא מוכוונים ללקוחות שלהם, אלא מוכוונים לבעלי המניות שלהם ולצמיחה של המניה, בשביל 10%, הפחד שלהם, מלא לצמוח ב-10% יכול
לגרום... לא, אני לא חושבת שזה הפחד. בעיניי זה עניין של טראסט. כאילו, ברגע שאתה מאבד את... עכשיו הם משלמים את המחיר על עיבוד הטראסט, אבל אז אני חושבת שיש שם פחד כנראה מאוד גדול. זה בניתוח שלי של הדברים. פחד מאוד גדול לבוא ולצאת עם זה בהצהרה, אחרי שזה כבר קרה כל כך הרבה פעמים, ולאורך כל כך הרבה זמן, יש פה פחד, כי אז אתה מאבד טראסט, ויש לזה איזו תגובת שרשרת, שזה מה שאנחנו רואים היום.
בפייסבוק התנהלו כל הזמן, כל השנים, גם קיימברידג' אנליטיקה, זה תמיד לעשות את הפלטה, לא לדווח, לרמות במשך איזה כמה זמן, נכון. ואחרי זה להגיד, בסינג צלה, זה פשוט ככה, וזה מחזיר אותי לשאלה שאותי הכי עניינה פה, איך יכול להיות אז באמת במצב כזה, אנחנו חווים עליית מחירים בפייסבוק,
נכון.
מאוד רצינית. אנחנו חווים ירידה באפקטיביות, גם במקומות אחרים, אבל כרגע זה בעיקר בפייסבוק. אנחנו קולטים עוד פעם, שלא רק גוגל ולא רק זה, אלא פייסבוק שוב, עשו פה מהלך שהוא, אם נכון או לא נכון, אבל אם זה נכון, זה צריך להיות פלילי. ואני לא מצליח להבין איך שני דברים לא קורים. וכאן הפנייה הנרגשת שלנו, אני חושב, לכל מי שמאזין אלינו. יש פה שני גופים. או נקרא זה שתי ישויות. יש את המפרסמים, ויש את הרגולטור. ואנחנו לא מצליחים להבין, או אתם תסבירו לי,
כן.
קודם כל, למה המפרסמים לא עומדים ועושים רעש. ראינו את זה קורה ב-2016, מרטין סורל ויוניליבר. כשעושים רעש, הגופים האלה מתקפלים. ראינו את זה גם בחרמות שהיו עם... בזמנו על הפרסום לצד איזה של טרור וכל הדברים האלה.
נכון, כל הנושא של ברנד סייפטי.
כשיוניליבר אומרים אנחנו מזיזים כסף, רק נותנים כותרת, נכון, מישהו בפייסבוק מרים טלפון. למה אתם לא עושים את זה?
אז אני חושבת, ואני באמת לא אומרת את זה מניסיון אישי חשוב להגיד, אני לא נמצאת בחדרים האלה, אני כבר לא שם. אבל בעיניי זה שאין רעש פומבי, זה לא אומר שאין רעש פנימי. אני בטוחה שיש הרבה סימני שאלה שנשאלים מול הנציגים גם של פייסבוק בארץ, בחדרים פנימיים. זה עסקאות של הרבה מאוד כסף. יש שם שותפויות עסקיות מאוד 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 משמעותיות בין פייסבוק לגופים האלה. עוד פעם, ממקום, וחשוב להגיד את זה, מקום גם של הרבה ערך. יש פה המון המון ערך שפייסבוק מעניקה ללקוחות שלה בישראל, גם למקומיים, גם לאקספורט, עוזרת לסטארט-אפים לצמוח, כאילו יש פה המון 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 ערך. ברור לי שיש הרבה סימני שאלה והרבה דברים שנשאלים, פשוט בחדרים פנימיים, והסיבות לזה הן מאוד 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 פוליטיות. כאילו אני לא, קשה לי לראות עכשיו באמת איזה מישהו, איזה יוניליבר כזה שנושא דגל בישראל.
אז זה, אני אז זה, אני לא רואה את זה. יש כאילו איזו תופעה ישראלית,
אבל אני חושבת אבל שזה כמו הרבה דברים שבישראל אנחנו קצת באיחור, שזה כמו כל דברים שקשורים באופן כללי לאתיקה מקצועית, לשקיפות, לכל הנושא של sustainability לדוגמה, כאילו diversity, דברים שכאילו בארצות הברית זה כבר לחם חוקם, אפשר להגיד שזה מצביעות, אפשר להגיד מהמון המון סיבות, אבל עובדה ששם זה כבר משהו שהוא ממש נדרש מהקורפרייטים, ולכן גם יש את כל הרעש הזה, לא סתם הוא מתחיל גם בארצות הברית ומול פייסבוק, ובאירופה גם, דרך אגב, כמו שדיברנו, אני חושבת ששם אתה יכול להגיד יותר טוב מכולם על הקואליציות שקיימות, וישראל, אנחנו באיחור. אנחנו עדיין בשוק מאוד ריכוזי, ובמידה רבה מאוד מאוד לא שקוף.
בתור ישראלי הלא פרייר, אנחנו יכולים למצוא את הדוגמאות האלה במחירי דיור, במה שהיה הם בזמנו באים לבנקאים. בוא נכון. בין... מי האמין שאנשים פה יצאו לרחובות? תמיד היינו אומרים איך בצרפת סטודנטים יוצאים לרחובות, ובישראל...
אבל זה לא משפיע על צרכנים. בוא, היומיום של הצרכנים כביכול לא מושפע מזה. זה אף אחד לא מקשר את שרשור הוצאות הפרסום של איך זה משפיע על המחיר בסופר, זה לא.
אז אני אפריד את זה, כי עד עכשיו דיברנו על לקוחות, כשהמחירים וזה אנחנו כבר מדברים על רגולטור, וזה עוד יותר מדהים ועוד יותר מעצבן.
אז בוא נדבר על הרגולטור, כי בעיניי המפרסמים זה, אני לא רואה שיש פה איזו סיבה אחרת, אני חושבת שעוד פעם הביקורת היא מאוד מגיעה פנימית, פחות בשלטי החוצות.
אבל זאת הבעיה, כדי לשנות עמדת רגולטור, אנחנו מבינים דבר אחד, שאם היה מדובר בתעשייה, אם פייסבוק היו עושים את מה שהם היו עושים, אבל היו קוראים להם בנק אוף אמריקה, שהיו קוראים להם קרוגר או וולמארט, אם הם היו בפיננסים, מזון, רכב, מישהו היה נכנס לכלא. דה פקטו, אם מישהו, אם רנו, היו פולקסווגן זייפו, נכון? זייפו את נתוני הצריכה של הפליטת פחמן שלהם.
נכנסו...
הלכו לכלא, אנשים יושבים בכלא.
מטורף.
בעולם הפרסום, הנה, אמרו לך, הגעת למיליון יוזרים, אבל הגעת ל-700,000 יוזרים. הנה, אמרו לך, יש לך צפייה מלאה, אבל אמרו לך דברים, שאם זה היה קורה בעולם אחר, מישהו היה נכנס לכלא. והבעיה היא פה, ולכן אני חושב שמפרסמים חשובים. כי כדי לשנות את הלכי הרוח,
צריך הרגולטור. נכון, והרגולטור
פועל מלחצים. והרגולטור הישראלי לא ברור, אני פה מבקש שזה, לא מבין איך מפרסמים, לא עושים רעש מול הרגולטור, לא מול פייסבוק, מה עדי סופר אתנה יכולה לעשות להם? מה היא תגיד להם? מה? הרגולטור צריך לשמוע את איך...
לא, גם עזוב, התביעה, הרי פייסבוק, אנחנו יודעים, בישראל היא משרד, זה לא, פייסבוק זה אירלנד, גם התביעה זה פייסבוק אירלנד, אף אחד לא תובע את פייסבוק בישראל. אין מה לתבוע, זה לא ישות משפטית.
נכון, אבל הרגולטור, לא יודע, לא יודע, אבל הוכיחו, זה עוד משהו של להגיד, גם החדלות אישים הזאת, אנחנו מדינה קטנה, זהו. בצרפת גוגל אנליטיקס לא חוקי. באוסטרליה פייסבוק בחוץ, בניו זילנד פייסבוק בחוץ, אחרי שהם ניסו לעשות שרירים על אוסטרליה, וסגרו להם שם את כל האימוי שהם ייצאו מאוסטרליה.
אבל אנחנו ישראל נושאים את עינינו לאמריקה, זאת אחותינו הגדולה.
אנחנו חצי אמריקאים, חביבים.
אנחנו, מה שקורה באמריקה משפיע עלינו, מה שקורה בניו זילנד זה לטיול אחרי צבא.
אבל גם בארצות הברית זה קורה, סליחה.
נכון.
אז יפה מאוד, אז איפה הרגולטור הישראלי? אני לא מבין מי פה הרגולטור, לא מצליח להבין מה ומה התפקיד שלו בחיים, ובאמת זה לא ברור, קוראים פה סקנדלים מטורפים בעולם הפרסום, שנים כאילו. פרסום זה כבר לא איזה משחק איזוטרי, כל הזמן הפרסום מת, אבל פייסבוק גוגל הפכו את הפרסום לשוק של 300 מיליארד דולר, עוד לפני הטלוויזיה. אז בגלל זה אנחנו רואים את כל העולם, IBM, כל העולם ואשתו רוצים לעשות נטפליקס, כולם צריכים
וואו,
פרסום.
וואו, זה גם על זה אנחנו צריכים לעשות פרק, נו, זה מרתק.
אז סליחה, זה תעשייה שמגלגלת ביליארדים, ואין עליה פיקוח, מוכרים בוטים, מוכרים פייק, לא, לא מדבר רק על פייסבוק. ופשוט זה לא ברור למה הרגולטור הישראלי לא עושה שום דבר, שום דבר. למה? כי הוא קטן? מה קורה
לא,
בבריטניה?
לא
מה קורה באוסטרליה?
תראה מה קורה עכשיו עם ה-SMS'ים. אתם שמים לב מה קורה בעולם של ה-SMS'ים היום בישראל?
וואי, וואי, אני מקבל הרמות.
זה אי אפשר להבין כאילו איך לא...
איך חוק הספאם, אני לא מבין.
בדיוק.
נעלם. אין אכיפה, ואני חושבת שזה חלק מהעניין של הקטשאפ. כאילו, יש פה איזו איטיות כזאת, שהיא לוקחת המון 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 זמן.
אנחנו יודעים,
אנחנו יודעים שהרגולטור, ובטח ובטח בעולמות, נגיד, של הגבלים עסקיים, למשל, שאגב, עוד פעם, זה בא מהעולם הכלכלי, כמו שאתה אומר. יש שם רגולטור שעובד ועובד חזק.
איפה? לא בישראל.
הגבלים עסקיים גם בישראל, חד משמעית.
אבל לא בדיגיטל.
אבל לא בדיגיטל, זה מה שאני אומרת. אני אומרת, יש מקומות שיש רגולציה חזקה, שיודעת לבוא ולאיים ובאחריות אישית וכו'.
וסודר את השוק, לא צריך לאיים, סודר אותו.
ויש מקומות שזה לא...
אז זאת לדעתי, הבעיה, המקומות האלה של הדיגיטל.
אני בעיניי מסתכלים לארצות הברית, מחכים שהדברים ייפלו, כי עוד לא נפלו. בוא, היה שימוע בקונגרס, היה זה,
לא, זה
תביעות
של שנתיים, שלוש, ארבע.
בדיוק, זה שנים. ברגע ששם יתקבל משהו, איזושהי החלטה, כנראה זה copy-paste כזה לישראל, והדברים יקרו גם פה.
אז אולי אנחנו גם צריכים להסיט את זה גם למקום של, אוקיי, מה, אז בינתיים אותם מפרסמים שדיברנו עליהם, שאנחנו לא באים אליהם בטענות עד הסוף, אלא רק, מה שנקרא, תעיזו להגיד את דברכם בפומבי ולא בחדרי חדרים, כי פייסבוק לא ישנו את דרכיהם. אם דבריכם יאמרו בפומבי, הרגולטור אולי יהיה איזה.
אבל אתה צריך לזכור אבל שיש להם עדיין אינטרס. בסוף, וזה חלק העניין של האלטרנטיבות שדיברנו גם קודם, הם מקבלים מוצר מעולה, גם אם הוא עלה להם 15 או 20 אחוז יותר ב-ROI שלהם. בסוף הם לא רואים, וזה גם, אגב, מה שדיברנו באמת, אלטרנטיבה מספיק טובה כדי לבוא ולהוציא את הכסף משם.
האם זה עניין של אלטרנטיבה, או להגיד, סבבה שדפקים אותי, אבל זה עדיין עובד לי. כי זה משהו שאני,
קשה לך לקבל,
ממש,
אני מבינה.
ממש, קשה לי, לא, אני... לא, בגלל, לא קשה לפוזיציה שאני נמצא בה, אני אומר, בכל מקום בעולם,
גם
כאילו.
גם אתית, אני מבינה.
אם הוא דופק אותך עכשיו, הוא ידפוק אותך יותר בהמשך, זה עניין של זה.
נכון, אבל זה גם מערכות גדולות, שאני חושבת שלבוא ולעשות שינויים, זה דברים גם שלוקחים זמן.
ו... אז מה, אז ו... מה יכולים לעשות? מפרסמים, נגיד, באמת, אז אני עכשיו, אתה עומד
מוסיטואציה. אז אני אומרת, אין לי ספק שהם אומרים את זה. עוד פעם, יש אנשים טובים בשוק הזה, יש אנשים עם הרבה אחריות אישית. זה לא שמישהו בא ואומר, אני לא אכפת לי, יאללה, בבאללה, אני מוציא את הכסף. אני חושבת שהשאלות האלה נשאלות ונאמרות בצורה מאוד חדה, בחדרים פנימיים, זה לא פומבי, פשוט. Okay. אז בואו נסכם, נגיד רגע את השורה התחתונה של כל אחד מאיתנו לפרק הזה, ואנחנו...
השורה התחתונה שלי, חבר'ה, אתם חייבים לייצר לעצמכם הזדמנויות, אופציות, ולהגיד את דבריכם. אתם לא יכולים לשתוק ולהגיד, זה גדול מדי, זה לא תלוי בי, זה לא זה, כי פעולות קטנות של מפרסמים, של רגולטורים, של גופים, משנות לגופים הגדולים האלה. תעשו את זה. תזיזו את הכסף, תמציאו לכם איזשהו ביזור, תזיזו את הכסף לאופליין, תזיזו את זה לגוגל, ל-IDX, לאן שאתם רוצים, כאילו, תמציאו עוד וניוז שהם לא פייסבוק, ואז אתם תגלו איך קוראים שני דברים. אחד, או שאתם מוצאים דברים, או שפייסבוק מתיישרים.
תחזרו לפאבלישרס.
לא,
באמת, קחו, תעשו דברים אחרים, תעשו דברים חכמים. היום כל הפאבלישרים בעולם, גם בישראל, יודעים לעשות דברים חכמים, ולקחת את הפרסום to the next level. ולצבוע בכתבות, ולצאת מהכתבות, וכל המסעות לקוח, וכל הדיבורים האלה ש... כן. שרצים אצל כולם, הכל אפשר לעשות גם מחוץ לפלטפורמות הגדולות. אני אומר את זה מתוך...
פוזיציה,
שם,
או, פוזיציה.
פוזיציה לגמרי, אבל לגמרי צריך לעשות איזשהו שינוי, ולא לתת את האמון ב... בדואופול הזה.
אז אני רוצה לשנייה להזן פה את שניכם.
יאללה.
אני, לא, אני חושבת עוד פעם, אני מבינה גם את המקום והתפיסה, אבל אני חושבת שבסוף מה ש... יעניין ויהיה הכי חשוב למפרסמים וגם לאנשי שיווק שמאזינים לנו, זה איכות המוצר. ובסוף יש פה גם את העולמות האתיים שחייבים להיכנס. כאילו אם אנחנו באים, ואני רגע כמפרסמת לצורך העניין, ומסתכלת על איכות המוצר שאני מקבלת, יכול להיות שאני מקבלת מוצר מעולה, ובאמת אני לא מזלזלת, אני חושבת שיש פה מוצרים מטורפים גם בגוגל וגם בפייסבוק ודואופול וכולי, אבל יש תהליך שמתחיל לחלחל הרבה הרבה יותר עמוק, שזה הנושא באמת של הסטנדרטים, האתיים, של איך אני מוציאה את הכסף שלי, על מה אני מוציאה אותו, האם זה מגיע למקומות הנכונים.
לא, אני מדברת על דברים מאוד מהותיים של דייברסיטי, וחברות
של כאילו, של כזה מצפון, כן, בדיוק. עכשיו זה מתחיל להיכנס, זה יהיה קשה, זה שיפט קשה. אני חושבת שהעולם של אלטרנטיבות תמיד, כמו שאמרת, הוא חשוב. אני חושבת שהעולם של פאבלישינג גם ממקום אפילו ציוני הוא חשוב. אבל בסוף צריך להיות מוצר מעולה כדי שגם יעזור להזיז את התקציבים האלה, כי יש גם תוצאות עסקיות ויש יעדים וכולי שצריך לעמוד בהם. לכן כאילו זה תהיה תמימות, אני חושבת, לחשוב שכאילו זה לא יקרה מחר בבוקר, אבל זה לגמרי תהליך שצריך לקרות. טוב, עד כאן עוד פרק של הבנצ'מארק. אני ליאור שבו, תודה תומר נחום ותודה לעמית אוחיון. תודה גם לבר קץ העורך שלנו ולנטה ספילמן המפיקה. אתם יכולים ומוזמנים למצוא אותנו במאקו, ב-N12, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט, איפה שאתם מקשיבים לפודקאסטים שלכם. נשתמע בפרק הבא. יאללה ביי.